קשת, כל שידורי תורה. אנחנו משדרים שיעור של הרב בנימין תבורי בנושא מנהגי רבותינו.
השיעור היום יעסוק בענייני ברכת המזון. כמנהגנו נדון בכמה מנהגים של גדולי ישראל בדורות האחרונים, אבל נרחיב את הדיבור על ברכת המזון בכלל. לפני שנתחיל בעצם ברכת המזון, נדון קצת בענייני מים אחרונים. אומרים בשם הגאון שהוא היה מחמיר במים אחרונים, כך כתוב במעשה רב, והוא אמר שזה נוהג בזמננו אף על פי שאין מלח סתומית. אנחנו יודעים שבגמרא כתוב שצריכים להיזהר מאוד במים אחרונים, אולי אפילו יותר ממים ראשונים, בגלל שמים אחרונים יש משום סכנה שהיו משתמשים במלח סדומית, מלח מאוד 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 עם כאילו חומץ שהיה עלול לסנבר את העיניים. אם מישהו היה נוגע בעיניים עם המלח סדומית, אז התוצאות תהיינה גרועות. ולכן החמירו מאוד מאוד במים אחרונים. היום אין מלח סתומית, ואם כן, יש מקום בכלל לדון כשיש תקנה, והסיבת התקנה בטלה, האם צריכים לקיים את התקנה הזאת. יש דיון בתוספות במסכת ביצה בקשר למים מגולים. בזמן הגמרא דיברו על מים שהיו מגולים בלילה, והיה חשש שנחש היה מטיל בהם ארס, לכן אסרו מים מגולים. תוספות כבר אומר, בזמננו שאין עניין של נחשים, אין בעיה של מים מגולים, ממילא התקנה הזאת או הגזירה הזאת לא שייכת. אבל יש מקומות אחרים שאנחנו יודעים שיש תקנת חז"ל, ולכאורה אנחנו מבינים את הטעם, והטעם בטל, ובכל זאת נוהגים לקיים את המנהג הזה. ויש כאלה שמנסים למצוא קו מדויק שמבדיל ביניהם. בפירוש הראש, המסכת ביצה שם, האחרונים על הראש מדברים על חיפוש למצוא את הטעם המתאים, לברר מתי כן חייבים לאמץ את התקנה, להשאיר את התקנה, ולפעמים מתי אפשר לבטל את התקנה. ואני זוכר שהשתמשו בלשון, ביקשתי עת שאהבה נפשי, באמת זה קו מאוד מאוד עדין שצריכים לחשוב עליו להבדיר בין המקרים. בכל זאת, במקרה שלנו, שאין מלח סתומית, אז היו כאלה שאמרו, יש תוספות על כך, שהיום בזמננו שאין מלח סתומית, אולי אפשר לבטל את העניין של מלח סתומית בכלל. ומילא לבטל את המושג של מים אחרונים. הגרא היה אומר שהדין הזה שייך גם בזמננו, וצריך רבית דווקא, ונוטל כדרך שנטל מים ראשונים. טוב, זה דיון עד איפה בדיוק צריכים לטול מים ראשונים ומים אחרונים. הגרא הסביר שעיקר תקנת מים אחרונים זה משום כשכתוב והתקדישתם והייתם קדושים. מים ראשונים ואחרונים. לפני שמברכים ברכת המזון, צריכים להתקדש על ידי נטילת ידיים. אמנם הגמרא אומרת שצריכים מאוד להחמיר בזה משום מלח סדומית, זה נכון. אבל התקנה האמיתית, הקודמת, הייתה משום והתקדישתם והייתם קדושים, אבל החמירו בזה מאוד בגלל העניין של מלח סדומית, ולכן חמירה סכנתא מאיסורה. אבל אפילו בזמן שאין מלח סדומית, עדיין הדין של והתקדישתם והייתם קדושים קיים. והרב שטרנבוך, בזמן שהוא מביא את האגרה, עומד על כך, למה באמת לפי האגרה אין ברכה על מים אחרונים? הרי אם אנחנו לומדים שזה דומה למים ראשונים, אז לכאורה, כמו שמברכים הנטילה הראשונה, מים ראשונים היו צריכים ליטול ולברך מים אחרונים. והוא מציע שלא רצו לתקן משום שכבר ברכו פעם אחת ולא תקנו ברכה מיוחדת על הנטילה השנייה. אבל במעשה של הגרח, ספר בשם הליכות הגרח, כתוב כאילו הפוך. כתוב שהגרח היה אומר שלכתחילה צריכים ליטול נטילה מים אחרונים לפני ברכת המזון, כדי שיהיו נקיים לברכה. אבל אם שכח, או מאיזה סיבה לא יכול ליטול נטילת ידיים של מים אחרונים, אז הוא יכול ליטול אפילו לאחר ברכת המזון. אם הטעם הוא משום והתקדישתם, הדבר הזה בכלל לא מובן. והייתם קדושים לפני ברכת המזון, אני מבין, אבל אם ברכת ברכת המזון בלי ליטול ידיים, אז מהר ברכת בזה שנטלת ידיים אחר מכן. אבל אם הטעם הוא משום מלח סדומית, אז הטעם הוא לא לברך ברכת המזון עם ידיים נקיות. העניין הוא להוריד את המלח הסדומות מהאצבעות. ואם כן, אז עקרונית היה יותר טוב לעשות את זה לפני ברכת המזון, אבל אפשר לעשות את זה גם לאחר ברכת המזון. אז רואים שרב חיים כנראה נקט הפוך מהגרא, והוא היה סבור שעיקר הטעם זה משום מלח סדומית, ולמרות שמסתמה הוא לא חשב שיש מלח סדומית בזמן הזה, אבל הוא חשב שהתקנה הזאת עדיין קיימת ואי אפשר לבטל אותה. אבל אפשר ליטול בדיעבד אחרי ברכת המזון. אז כאן רואים חילוקים במנהגים של הגרא והגרח. הגרא היה מחמיר בנטילת ידיים לפני ברכת המזון מדין והתקדישתם והייתם קדושים, ולכן היה נוטל ממש כדין נטילת ידיים. אבל רב חיים חשב שעניין בזמננו זה רק להוריד את המלח סדומית, משום התקנה הקדומה להוריד מלח סדומית, ולכן מסתם לא צריכים להחמיר בדין נטילה כמו שהגרא החמיר, ולכן בדיעבד אפשר ליטול נטילת ידיים למים אחרונים גם אחרי ברכת המזון. בהליכות הגרח גם כתוב מנהג בקשר לברכת הזימון. ידועה השיטה שיש אנשים שאומרים לברך אלוקינו שאכלנו משלו, אז הם עומדים. רק כמובן כשיש ברכת הזימון בעשרה. וכתוב שם בשם הגרח, כשמברכים ברכת הזימון בעשרה, אין צריך לעמוד. למה? בגלל שזה לא דבר שבקדושה, אלא ברכה נוספת של ברכת המזון. בספרו של הרב שכטר, נפש הרב, הוא מביא שכך נהג גם הרב סולובייצ'יק, שלא היה עומד בזמן הזימון, אפילו אם זימנו בעשרה. וכך כתוב בספרו שבברכת המזון, שרבינו אמר שבליטה היה מנהג שלא לעמוד כשענו לברכת הזימון בעשרה, והסביר היטב במה תלויים שני המנהגים האלה. הרב שכטר מפנה אותנו לספרו ארץ הצבי עמוד צדיחת, וכמובן כל מי שרוצה לעמוד על שורש הדברים יכול לעיין שם בשיטתו של הרב, איך שהרב שכטר הסביר. דומני אבל שלפי הסבר ששמעתי מהרב בעצמו, יש מקום להבין את שיטתו. הרב פעם אמר שאם היית שואל אנשים מה זה דבר שבקדושה, הם בדרך כלל היו משיבים דבר שטעון מניין. אם היית שואל באיזה דרכים, איזה דברים צריכים מניין, התשובה תהיה דבר שבקדושה. כמובן, צריכים יותר טוב להגדיר מה זה בעצם דבר שבקדושה. ודומני שהרב אמר על הפסוק, כי שם השם אקרא הוא גודל אלוקינו, שזה יסודו של דבר שבקדושה, שבזמן שאחד קורא בשם השם, בשם הוויה, והציבור עונה, הבו גודל, הם משיבים גודל אלוקינו, זה ההגדרה הבסיסית של, של דבר שבקדושה. כאילו מקדשים את השם. ואם נעמוד על עיקרי העניינים של דבר שבקדושה, נראה שככה ההגדרה מאוד מדויקת. למשל בקדושה, אומרים, לא משנה, אשכנז או ספרד, נקדש את שמך או נקדישך, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, נקדש את שמך, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, נקדש את השם. והתשובה תהיה, שהציבור עונה, קדוש, קדוש, קדוש. או למשל, בברכו, אומרים, ברכו את השם המבורך, והציבור משיב, ברוך השם המבורך, לעולם ועד, השם המבורך זה השם, והציבור עונה. גם בקדיש, אומרים יתקדל ויתקדש שמי רבה, שמו הגדול, והתשובה של הקהל, יהי שמי רבה מבורך לעולם ולמי עומיה. זה תרגום של המשפט, תרגום פחות או יותר מדויק, של המשפט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזאת תגובה בזמן ששומעים את השם. ואנחנו מכירים את זה מתפילת בית המקדש, שהציבור היה עונה, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כשהיו שומעים את השם. אם כן, למה יש משנה שאומרת שדברים אחרים טעונים עשרה? משנה במגילה רושמת מספר דברים שצריכים עשרה. כבר הראשונים עמדו על כך, ואמרו שיש כאן שני דינים. יש עניינים שהם דברים שבקדושה, שהם טעונים עשרה, ויש דברים שאונם אינם דבר דבר שבקדושה, אבל כדי לקיים את העניין הזה צריכים מניין, לא משום דין מניין של דבר שבקדושה, אלא בגלל המושג של ציבור. צריכים עשרה אנשים ליצור את המצב של ציבור. למשל, יש ראש מפורסם במסכת כתובות שמביא שיטה שלביחת חתנים צריכים עשרה. אף אחד לא חשב שזה דבר שבקדושה, אבל במקהלות ברכו השם. בזמן שיש ציבור, קהל, אז מברכים את השם. או למשל צריכים מניין לקריאת מגילה שלא בזמנה. ולכתחילה צריכים עשרה אפילו למניין, אפילו לקריאת המגילה בזמנה. וזה לא בגלל שזה עכשיו דבר שבקדושה, אלא בגלל ש... הדין הזה נאמר על ציבור. אם כן, לכאורה מה שאומרים, נברך אלוקינו שאכלנו משלו, זה ודאי לא דבר שבקדושה. לא מדברים על שאחד מזכיר שם הוויה או רומז שם הוויה והציבור עונה. ונברך אלוקינו זה רק עניין ציבורי, עניין של קהל. ומילא, אנחנו מבינים את שיטת הגרח ושיטת הרב שלא היו עומדים בזמן שמברכים ברכה ברכת הזימון. נתחיל עכשיו בברכה הראשונה של ברכת המזון. לפי הגמרא, המסורת היא שהברכה הזאת נתקנה ידי משה רבינו בזמן שבני ישראל אכלו במדבר. כמובן, הפסוק בתורה שהוא היסוד של ברכת המזון, הוא ואכלת ושבעת וארחת את השם אלוקיך לארץ הטובה שנתן לך. אבל משה רק תיקן ברכה ראשונה, בגלל שבני ישראל לא היו בארץ ישראל, לא הגיעו עדיין לארץ ישראל, ארץ ישראל לא נתקדשה עדיין, ולא שייך לדבר לארץ הטובה שנתן לך. ממילא, רק ברכה ראשונה נתקנה ידי משה רבינו. בסוף הברכה, יש משפט, לפי מנהג ספרד, שאומרים, כאמור פותח את ידיך, ומסביע לכל חי רצון. לכאורה, המשפט הזה, הוא מאוד מאוד לא מובן, שהרי, הפסוק הזה הוא פסוק בתהילים. איך נוכל ליישב את הרעיון שמשה תיקן ברכה זו בזמן שאני מצטט ברכה ש... נתקנה ידי משה, ואני מצטט פסוק מתהילים מדוד המלך. הבית יוסף, בסימן קופי זין, משיב בשם הכלבו, שאין לומר פסוק זה. אמנם הבית יוסף אמר שאין, זה לא מוכרח. הרמ"א כתב, המנהג לא להגיד את זה. הרב מבריסק היה אומר שאמרו בכוונה כאמור פותח את ידיך ולא ככתוב. בגלל ככתוב כאילו שזה היה כבר פסוק, אבל זה לא היה פסוק. משה רבנו ידע את המשפט הזה ברוח הקודש, אלא שזה לא היה עדיין חלק מכתבי הקודש, ולכן אומרים כאמור פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אבל לכאורה יש בעיה אחרת באמירת הפסוק הזה כאמור פותח את ידיך. הרי אם לא אומרים את הפסוק הזה, אז מה עם מילים האחרונות של ברכה ראשונה? כי הוא כרזון מפנס לכל, מיטיב לכל, מכין מזון לכל ביותר ושברה, ברוך אתה השם מזון לכל. החתימה תואמת את הברכה, הברכה תואמת את החתימה. ואנחנו יודעים כבר, מכירים את המנהג הזה, דיברנו על זה ב-18 בכמה הזדמנויות, שצריכים שהחתימה תהיה מעין הברכה, הברכה מעין החתימה. ואם כן, הפסוק כאמור פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, מהווה כאילו נתק בין האזן את הכל לבין המשפט האחרון, ויחסר מזון וזן מפנס לכל, מיטיב לכל, מכין לכל מזון לשברה. וזה יותר מתאים לאזן את הכל. מעניין שהיו כאלה שחשבו שבאמת לא להגיד את המשפט כאמור פותח את ידיך, אבל מעניין למצוא את הברכה הזאת בסידורו של הרמב״ם. הסידור של הרמב״ם כמובן נתפס בספר אהבה בסוף הספר. והרמב״ם מביא נוסח מאוד מעניין כאן. היחסר לנו לעולם ועד כי הוא זן ופנס לכל, כאמור פותח את ידך ומסביע לכל חי רצון, ומכין מזון לכל ביותיו אשר ברא, ברוך אתה השם מזן את הכל. אז לפי הרמב״ם, אמנם אומרים את הפסוק הזה, פותח את ידך, והוא לא התחשב ברעיון שאיך אפשר להגיד פסוק של דוד המלך, ואנחנו אומרים שמשה תיקן אותו, זה לא הפריע לו. אבל מה שכן הפריע לו כנראה, שהברכה אינה סמוכה, אינה דומה לחתימה. לכן הוא אחרי הפסוק פותח את ידיך, הרמב״ם הכניס את הביטוי, או ליתר דיוק שינה את המקום, ואומר, מכין מזון לכל ביותיו אשר ברא, ברוך אתה השם, מזן את הכל. אם כן, מצאנו בעצם שלוש נוסחות. נוסח אחד של חסידים, מנהג חב"ד, שאומרים את הפסוק, כאמור פותח ידך ומסביע לכל חי רצון, ברוך אתה השם מזן את הכל, למרות הקשיים שיש בדבר. מצאנו שיטה אולי יותר מקובלת ברוב הציבור שלא אומרים את המשפט, כאמור פותח את ידך, ואילו לפי הרמב״ם אומרים את המשפט הזה, אבל מוסיפים אחר כך, מכין מזון לכל ביותיו אשר ברא. ברכה שנייה, יש לנו מסורת, נודה לך, שנתקנה על ידי יהושע. בזמן שיהושע נכנס לארץ, אז הוא תיקן את הברכה, נודה לך. והברכה היא בגוף שני, נודה לך השם אלוקינו. והרבה כבר עמדו על כך, שהברכה הראשונה של משה רבינו, שמשה תיקן, היא ברכה בגוף שלישי. מדברים על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי. הזן את העולם כולו בטובו בחין, הוא נותן לך ומחסר כלום חסדו, ובטובו הגדול תמיד, וכו'. ואילו הברכה השנייה של יהושע מתחילה מיד בגוף שני, נודה לך השם אלוקינו. כמובן, יש הרבה מקומות שיש חילוף בין גוף שני לבין גוף שלישי, בעצם כל ברכה מתחילה בגוף שני ועוברת לגוף שלישי, באורחת השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו, באורח השם מלך העולם בורא מיני מזונות, וכל ברכה כאילו מתחילה בגוף שני ועוברת לגוף שלישי, וכבר הרמב"ן ורשב"א הראשונים כבר עמדו על כך, הזכרנו את זה בעבר. אבל כאן יש לכאורה הסבר מאוד יפה. הרב דוקטור נחום ברונזניק, שהיה פרופסור ברוטגרס בארצות הברית ועלה לארץ, כתב כמה מאמרים על ענייני ברכת המזון בחוברת אור המזרח שיצא מטעם המזרחי בארצות הברית. ולפני הרבה הרבה שנים הרב ברונזניק כתב סדרה של מאמרים על ברכת המזון. והוא הסביר כמה וכמה רעיונות כדי להבין את ההבדל בין גוף שני של ברכה שנייה לבין גוף שלישי של ברכה ראשונה. נציע שניים. אחד הוא אומר, הוא כותב, שהברכה הראשונה הייתה בארץ, בחוץ לארץ, במדבר. ואילו הברכה השנייה היא בארץ ישראל. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כאילו מפנה את פניו כביכול כלפי ארץ ישראל. הקשר הישיר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל הוא הרבה יותר חזק בארץ ישראל מאשר בחוץ לארץ. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ותשובה מפורסמת של עבדי נזר מדברת על הפרנסה שהקדוש ברוך הוא ממציא באופן ישיר בארץ ישראל, ואילו דרך מלאכים בחוץ לארץ. ממילא, בזמן שבני ישראל אמרו הברכה במדבר, בלי ארץ ישראל, הם לא הרגישו את הקשר הישיר בינם לבין הקדוש ברוך הוא, ולכן דיברו על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי. בזמן שבני ישראל נכנסים לארץ ישראל, מקום השראת השכינה, מקום שמרגישים בחוש שעיני השם אלוקיך בא, אז הם עוברים לגוף שני, מדברים ישיר לקדוש ברוך הוא. הסבר אחר הוא מביא שם, שבזמן שאני מדבר בשבחו של מקום, אז מתאים לדבר עליו בגוף שלישי, בכבוד הראוי, שאני מדבר על בן אדם בגוף שלישי, אני מדבר על הקדוש ברוך הוא בגוף שלישי, בכבוד. אבל כשאני אומר ברכת הודאה, הרי ברכה הראשונה של ברכת המזון היא כולו שבח. הזן את העולם, הוא נותן לחם ובשר, כי לעולם חסדוב, טובו הגדול וכו'. הברכה השנייה היא ברכת הודאה, ואי אפשר להגיד הודאה כאילו למישהו אחר. הודאה היא ישירה, אני מודה לך, אני מרגיש את הקשר הנפשי שיש בין הנותן לבין המקבל. ממילא, ברכה השנייה מתאימה להגיד נודה לך. לא נעמוד על כך שברית ותורה הם חלק מברכת הברכה השנייה. כבר הזכרתי פעם שהדבר מעניין שתוספות במסכת ברכות דף חף עמוד ב' מציע שיש מקום להסביר שאנשים פטורות מברכת המזון בגלל שהם לא בעלי ברית ולא בעלי תורה. ובשולחן ערוך באמת כתוב ש נשים לא יגידו את החלק הזה של ברכת המזון, של ברית ותורה. אמנם המשנה ברורה כבר עומד על כך שהיום למעשה כל הנשים רגילות להגיד את ברכת המזון כמו שהיא כתובה בסידורים. אבל מעניין שמצד אחד להגיד ברית ותורה זה חלק מהותי מהברכה הזאת, ואילו נשים לפי השולחן ערוך לא אומרות את החלק הזה. אבל נעבור לברכה שלישית, ברכת רחם, ברכת בוני ירושלים, והברכה הזאת נתקנה על ידי דוד ושלמה, כשבנו את ירושלים, בנו בית המקדש. כמובן יהושע לא יכול לדבר על בניין ירושלים, בניין בית המקדש, ולכן הברכה הזאת חיכתה כאילו עד שדוד ושלמה יתקנו אותה. אמנם זה כלול בתוך הדין דורייתא עדיין, עד בוני ירושלים, זה דין של ברכת המזון דאורייתא, וכנראה זה כלול במושג של הארץ הטובה שנתן לך. ארץ זה ארץ ישראל, הארץ הטובה שנתן לך כולל גם את ירושלים, ואין ירושלים שלמה בלי בניין בית המקדש, בלי בניין בית המקדש ובלי מלכות בית דוד. מלכות בית דוד זה חלק מבניין ירושלים. אבל ידועה השיטות השונות, ידועות השיטות השונות, בקשר לברכה בסוף הברכה השלישית. נדמה לי שרוב הציבור אומר, בוני ורחמיו ירושלים אמן. אבל הגרא מובא במעשה רב, הגרא היה אומר, בוני ירושלים. במעשה רב כתוב רק משפט קצר, סיום ברכה שלישית, בוני ירושלים אמן. הרעיון הכי נפוץ כדי להבין את שיטת הגרא היא שהכוונה של הברכה בוני ורחמיו ירושלים היא שירושלים תיבנה ברחמים. אבל הרי הפסוק בישעיהו אומר, ציון במשפט תיפדה, על ידי משפט ולא על ידי רחמים, ולכן השמיטו את המילה ברחמים. כבר שאלתי כמה רבנים חשובים, הרי אנחנו אומרים למשל, ולירושלים עירך ברחמים תשוב, וכך נדמה לי שהנוסח המקובל אצל כולם. ויש פסוקים בתנך שעומדים על כך שירושלים תיבנה, או הקדוש ברוך הוא ישוב לירושלים ברחמים. אולי יש מקום להבדיר בניין ירושלים לשיבת ירושלים. בכל זאת, ידועה השיטה הזאת שלא אומרים בוני ורחמיו בגלל שציון במשפט תיפדה. כשהייתי צעיר, אנשים אמרו לי, אבל בינתיים לא מצאתי את זה במקורות, שיש עוד סיבה למה שלא אומרים בוני ורחמיו ירושלים. ואנשים הסבירו לי שבוני ירושלים זה לא כאילו שהקדוש ברוך הוא בונה יבנה את ירושלים, אז השם תואר של הקדוש ברוך הוא, בוני ירושלים השם, הקדוש ברוך הוא נקרא בוני ירושלים, ולכן להכניס איזה מילה באמצע זה כאילו להפסיק בתואר של הקדוש ברוך הוא, בוני ירושלים. חיפשתי וידעתי שרב יעקב עמדין יש לו נוסח אחר. בסידור של רב יעקב עמדין כתוב בוני ירושלים ברחמים. בוני ירושלים ברחמים, אמן. וחשבתי שמצד אחד זה חולק על הגרא, משום שאם אנחנו אומרים ציון במשפט תיפדה, אז אי אפשר להגיד כאן את המשפט ברחמים. מצד שני, למה השמיטו או חילקו את הברחמים להגיד את זה אחרי בוני ירושלים? וחיפשתי בה מפרשים של רבי יעקב עמדין, יש לי רק סידור אחד, יש כמה נוסחאות של הסידור של רבי יעקב עמדין, אבל בסידור שיש לי, יש פירוש בשם ברכת עובד, והוא אומר, ירושלים ברחמים, כן הנוסח הנכון, אבל הוא לא מסביר למה, הוא רק אומר שזה הנוסח האמיתי, בונה ירושלים ברחמים, ואולי ההסבר הוא, כמו שאמרתי, אולי הוא הבין שבוני ירושלים זה שם תואר של הקדוש ברוך הוא, ממילא אומרים בוני ירושלים כאילו בצירוף, מצד שני אפשר להגיד ברחמים, ולכן אומרים את זה אחר מכן. גם כאן חיפשתי לראות מה הנוסח של ירושלים, של הרמב״ם, וכתוב ברמב״ם, ברוך אתה השם, בוני ורחמיו את ירושלים. לא כמו הגרא, ולא כמו רבי יעקב עמדין. בברכה לפני הסוף אומרים את המשפט, כי אם לידך המלאה הפתוחה והקדושה. בנפש הרב, הרב שכטר כותב שהרב היה אומר וקדושה, לא וקדושה, אלא גדושה. ולכאורה ההסבר הוא פשוט. מלאה פתוחה, ידך מלאה פתוחה, הביטוי הזה מתייחס כשהקדוש ברוך הוא נותן בצורה רחבה, בצורה מלאה, ביד פתוחה. המילה קדושה זה לא שייך כל כך למובן הזה של מלאה ופתוחה. מצד שני, המילה גדושה, הרי אנחנו משתמשים תמיד בביטוי מלא וגדוש. מלא וגדוש, פירושו שיש הרבה, אז זה מאוד, הרבה יותר מתאים למשפט מלאה פתוחה. חיפשתי, גם כן במקורות, לראות מי היה אומר קדושה לפני מה שמצאתי בשם הרב בנפש הרב. ומעניין שאני לא חיפשתי במקורות של הגאונים, של הראשונים, אבל חיפשתי בסידור של צלות עד אברהם, ושמה הוא מביא שזה תיקון של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב היה אומר, הוא קדושה במקום קדושה. אז לכאורה זה דבר פיקנטי, שאומנם הבעל שם טוב, לפי יצרות עד אברהם, הבעל שם טוב הוא זה שהמציא את הרעיון להגיד קדושה, ואילו הרב סולובייצ'יק מסתם, הוא לא שמע את זה, או לא קיבל את זה דווקא בגלל הבעל שם טוב, אינני יודע מהי המקור שלו, אולי הוא רק המציא את הרעיון הזה לבד, אבל זה מעניין שהרב סולובייצ'יק בסופו של דבר, אמר את הנוסח הזה, כמו שאמר הבעל שם טוב בשעתו.